השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מרדכי בן יהושע שלומוביץ, זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פי וב במסכת עירובין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. גם היום נמשיך לעסוק בעירובי חצרות, נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על בית שהדיירים שלו נסעו לשבת, בחלק השני נדבר על בור בין שתי חצרות. אז החלק הראשון, יש חצר עם כמה בתים וכולם עשו עירוב חצרות, חוץ מאחד שלא עשה איתם את העירוב והוא נסע לשבת. והשאלה היא האם הוא עדיין אוסר על בני החצר או שכיוון שהוא לא פה השבת הוא לא אוסר. ולגבי זה יש לנו שלוש שיטות. מצד אחד יש לנו את רבי מאיר שאוסר, מצד השני את רבי יהודה שמקל ומתיר, באמצע יש לנו את רבי יוסי ורבי שמעון שהם אומרים שאם ברור לנו שהוא לא מתכוון לחזור באמצע שבת, אז הוא לא אוסר כמו רבי יהודה, אבל אם יש סיכוי שהוא יחזור באמצע שבת, אז הוא כן אוסר כמו רבי מאיר. זה באופן כללי, אבל גם הם נחלקו ביניהם לגבי איזשהו פרט, וזה שרבי יוסי אומר שממילא גוי תמיד אוסר, כי תמיד יש סיכוי שיחזור באמצע שבת. יהודי, אם הוא נסע לעיר אחרת, הוא לא אוסר. אם הוא באותה עיר, אז יש סיכוי שהוא יחזור והוא אוסר, זה רבי יוסי. רבי שמעון מקל קצת יותר וגם מסכים שגוי אוסר, והוא גם מסכים לגבי יהודי שנסע לעיר אחרת שהוא לא אוסר, כי סיכוי קטן שהוא יחזור. לגבי יהודי שנסע באותה עיר, רבי יוסי כאמור אסר, רבי שמעון אומר תלוי לאן הוא נסע. אם הוא נסע לבת שלו, כנראה הוא יישאר שם כל השבת ולכן הוא לא אוסר, אבל אם הוא נסע לבן שלו, יש סיכוי לא רע שהוא יריב עם הקלה ויחזור הביתה באמצע שבת, ולכן הוא כן אוסר. אז שוב לסיכום, רבי מאיר תמיד אוסר גם אם אין סיכוי שהוא יחזור, רבי יהודה תמיד מתיר, אולי גם אם יש סיכוי שהוא יחזור. רבי יוסי ורבי שמעון הם באמצע וזה תלוי האם יש סיכוי שהוא יחזור, לכן גוי אוסר. יהודי שנסע לעיר אחרת לא אוסר. יהודי שנסע לאותה עיר, לרבי יוסי אוסר. לרבי שמעון תלוי למי הוא נסע. עד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור זה לגבי בור מים שנמצא בין שתי חצרות. כלומר, ממש על הגבול, קצת פה וקצת פה. עכשיו, לפני שניכנס לנושא עצמו, נקדים הקדמה קצרה, וזה לגבי מחיצה תלויה. הזכרנו זה המון פעמים. מחיצה תלויה זה מחיצה שהיא בגובה של 10 טפחים, כמו שצריך, אבל היא לא נמצאת על הקרקע, אלא נמצאת באוויר מעל גובה של 3 טפחים, והשאלה היא, האם היא מועילה? מועילה לגבי מה? אז המקרה הקלאסי שראינו הרבה פעמים לגבי זה, זה שאם יש לי בית עם חלון, מחוץ לחלון ממש צמוד לבית יש נהר, ואני רוצה להוציא איזה דלי מהחלון ולקחת מים מהנהר. הבעיה היא שהבית שלי זה רשות היחיד והנהר זה קרמלית. אז מה עושים? עושים מחיצה תלויה. כלומר, צמוד לחלון אני בונה סוג של ערובה ממש מחוץ לחלון, כלומר איזשהו מבנה בצורה של תעלה מרובעת של 4 מחיצות בגובה של 10 טפחים, ואני מצמיד את זה לחלון מעל המים, והגודל של התעלה צריך להיות לפחות 4 על 4 טפחים. תראו ציור למשל 96, וזה יוצר לי מחוץ לחלון מעל המים שטח קטן של 4 על 4 טפחים, שהוא רשות היחיד. ולמה? הרי המחיצות של אותה ערובה שבניתי הם למעלה ליד החלון, הם לא מגיעות עד המים, אז למה זה עוזר? זה עוזר כי מחיצה תלויה מעל מים מועילה, ולכן אני יכול להכניס את הדלי אל אותה ערובה, לשלשל אותו עד המים, לקחת מים מהמים שמתחת לאותה ערובה, והם נחשבים רשות היחיד, ולהעלות את זה למעלה אל הבית. זה מחיצה תלויה. תמיד כשדיברנו על זה, דיברנו על זה כי כולם מיוחדת במים. היום נראה שיש מחמירים ויש מקלים, ועד כאן ההקדמה. עכשיו ניגש לנושא שלנו, וזה כאמור בור בין שתי חצרות. עכשיו עדיין, לפני שניכנס לנושא עצמו, נקדים עוד קצת, וזה קודם כל, תדמיינו בור שהוא די עמוק, נניח למשל 40 טפחים, והמים שבתוך הבור לא מגיעים עד למעלה, אלא נניח עד איפשהו באמצע. כלומר, בתחתית הבור יש לנו 20 טפחים של מים, ומעל זה 20 טפחים של מים, ומעל זה 20 טפחים ריקים, ואז מגיעים לשפת הבור. וכאמור, הבור הזה נמצא בין שתי החצרות, וכיוון שיש חומה שמבדילה בין החצרות, אז החומה הזאת עוברת באוויר שמעל הבור, והשאלה שלנו זה אם החומה הזאת מספיקה בשביל שכל חצר תוכל לקחת מים מהבור, או שצריך להוסיף עוד מחיצה שנמצאת בתוך חלל הבור עצמו. עכשיו, גם אם נאמר שצריך עוד מחיצה, גם כאן יש 3 אפשרויות איפה לשים אותה. איפה לשים אותה? הכי מקל זה בחלק העליון של הבור, כלומר החלק העליון של המחיצה יהיה בגובה שפת הבור. דעה השנייה מורידה את המחיצה ואומרת שהיא תהיה בתוך חלל הבור על פני המים של הבור. דעה השלישית מחמירה יותר ואומרת שהיא צריכה להיות בקרקעית הבור, בתוך המים עצמם. אלה 3 אפשרויות. בשביל לקצר, נקרא להם המיקום העליון, בחלק העליון של אוויר הבור, המיקום האמצעי שהמחיצה מתחילה מגובה פני המים של הבור, והמיקום התחתון בתוך המים עצמם. אלה המיקומים. עכשיו נדלק קצת לגמרא ונוסיף עוד הערה לגבי זה, שלגבי המיקום האמצעי והתחתון, הגמרא שואלת, מה זה בעצם משנה אם נשים את זה שם? כלומר, לגבי האמצעי שואלת, מה זה משנה אם נשים את זה על פני המים או קצת מעל? הרי בכל מקרה זה לא נוגע במים עצמם, זה לא יוצר לנו איזושהי מחיצה סמנית במים עצמם. ולגבי המיקום התחתון, הגמרא שואלת, מה זה עוזר לשים את זה בתוך המים? הרי המים הם גבוהים, הם נגיד 20 טפחים, והמחיצה רק 10 טפחים. אז זה שאני שם את המחיצה ממש בתוך המים, זה לא באמת חוצץ את המים לשניים. זה לא מונע ממים לעבור מצד לצד. אז למה צריך בתוך המים? זו השאלה. ועונה הגמרא, אתה צודק, שאלות נפלאות. ולכן, באמת, המיקום האמצעי, זה לא מספיק שהוא יתחיל מגובה פני המים, אלא צריך לשקע אותו לפחות טפח בתוך המים עצמם. זה המיקום האמצעי. ולגבי המיקום התחתון, זה באמת לא מספיק לעשות מחיצה בקרקעית הבור, אלא צריך שהמחיצה תעלה עד גובה פני המים, ואפילו תעבור אותם בטפח, בשביל שבאמת זה יחצוץ בין צד לצד במים. אז שוב, שלושת המיקומים, העליון, האמצעי והתחתון, כשהאמצעי זה לא רק מונח על פני המים, אלא טפח בתוך המים, והתחתון זה בעצם חוצץ את כל המים עד גובה של טפח מעל פני המים, אלה המיקומים, ועד כאן כל ההקדמות, הבנו מה זה מחיצה תלויה, הבנו מה המקרה שלנו של בור מים, הבנו מה האפשרויות שלנו איפה לשים את המחיצה הנוספת, ועכשיו סוף סוף ניגש לסוגיה עצמה, וזה הולך להיות מאוד פשוט, ונחלק את זה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה פשוט הדעות במשנה, יש לנו את רשב"ג ורב יהודה. רב יהודה מקל ואומר, לא צריך שום תוספת בתוך הבור, יש כאן מחיצה בין החצרות שעוברת מעל פני הבור, זה מספיק. רשב"ג לעומת זאת אומר שצריך תוספת, ואיפה שמים אותה? זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי מחמירים ואומרים למטה, בית הלל מקלים ואומרים למעלה, וכך גם תנא קמא של המשנה אומר, אפשר או למטה או למעלה. אז שוב, לרב יהודה לא צריך שום תוספת, לרשב"ג צריך, לבית שמאי למטה, לבית הלל למעלה, עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה להבין יותר את דעת בית שמאי ובית הלל, מה הכוונה למטה או למעלה, ולגבי זה יש מחלוקת רב הונה ורב יהודה. רב הונה מקל יותר ואומר שלבית הלל כשהם אמרו למעלה, הכוונה היא במיקום העליון, ובית שמאי שאמרו למטה, הכוונה היא באמצעי. רב יהודה מחמיר יותר ומוריד את כולם בדרגה, כלומר לבית הלל הכוונה היא באמצעי, ולבית שמאי הכוונה היא בתחתון בקרקעית המים. את כל זה תראו בציורים 292, 93 ו-94. שימו לב שכאן הגמרא שואלת את מה ששאלו מקודם בהקדמה, מה זה בעצם משנה, והיא מסבירה שבמיקום העליון צריך להיות שקוע טפח, במיקום התחתון צריך ממש לחצוץ את המים לשתיים, זה מופיע בציור 294, ועד כאן השלב השני. שוב, לרב הונה, לבית הלל במיקום העליון, לבית שמאי במיקום האמצעי, לרב יהודה יורדים בדרגה, ולבית הלל במיקום האמצעי, ולבית שמאי במיקום התחתון, זה היה השלב השני. השלב השלישי זה להבין את הסברות של כל הדעות, ויש לנו בעצם ארבע דעות להסביר, מהמקל למחמיר. הכי מקל זה רב יהודה שלא צריך שום תוספת בתוך הבור. דעה השנייה זה שצריך תוספת אבל מספיק במיקום העליון. דעה שלישית במיקום האמצעי, ודעה רביעית בית שמאי לפי רב יהודה במיקום התחתון. אלה הדעות, ובואו נתחיל עם שתי הדעות הראשונות. למה רב יהודה אומר שלא צריך כלום, ולמה דעה השנייה אומרת צריך אבל מספיק במיקום העליון. אז האמת היא, לכאורה רב יהודה שאומר שלא צריך כלום מאוד מובן. למה? כי הרי יש כאן כבר מחיצה. יש את המחיצה שעוברת בין שתי החצרות מעל הבור, ואומנם היא מעל גובה פני המים, אבל כמו שהקדמנו, מחיצה תלויה מועילה. אז למה כאן לא? אלא שמסביר רבי יוחנן בשורה התשיעית בעמוד ב' שאומנם יש כאן מחיצה תלויה שעוברת מעל המים, אבל היא לא נעשתה בשביל המים. היא נעשתה בעיקר בשביל היבשה, כלומר לחצוץ בין שתי החצרות. במקרה גם יש כאן בור מים, אז היא עוברת מעליו, אבל היא לא נעשתה בשביל יבשה. וממילא מחיצה תלויה כזאת לא מוגדרת כמחיצה תלויה מעל מים, אלא כמחיצה תלויה מעל יבשה. וזה בעצם המחלוקת בין שתי הדעות הראשונות. רבי יהודה אומר שמחיצה תלויה מועילה אפילו מעל יבשה, ולכן המחיצה מלמעלה היא מספיקה ולא צריך להוסיף עוד שום דבר בתוך הבור. לעומת זאת הדעה השנייה, כלומר בית הלל לפי רב הונה, אומרים שמחיצה תלויה מעל יבשה לא מועילה, ולכן צריך להוסיף פה עוד מחיצה שנעשה אותה במיוחד בשביל המים, ובשביל שזה יהיה ניכר שזה בשביל המים, צריך להכניס את זה לחלל הבור, ואז זה מועיל. וכמובן, גם המחיצה הזאת לא צריכה להגיע עד פני המים, כי מחיצה תלויה שנעשתה בשביל מים מועילה, לכן זה בסדר שהיא למעלה במיקום העליון, רק צריך שהיא נעשתה במיוחד בשביל המים. אז אלה שתי הדעות הראשונות. רבי יהודה אומר לא צריך שום תוספת, כי גם מחיצה תלויה מעל יבשה מועילה. בית הלל לפי רב הונה אומרים צריך תוספת, כי צריך שהמחיצה התלויה תעשה בשביל מים, ולכן מוסיפים במיקום העליון. זו הדעה הראשונה והשנייה. הדעה השלישית זה שצריך תוספת מחיצה, ולא מספיק לשים אותה במיקום העליון, אלא במיקום האמצעי, זה בית שמאי לפי רבונה, או בית הלל לפי רבונה, והדעה הזאת כנראה אומרת שמחיצה תלויה לא מועילה, לא ליבשה, ואפילו לא למים, ולכן אי אפשר לשים אותה במיקום העליון באוויר, אלא על פני המים ממש, וכאמור אפילו טפח לתוך המים. זו הדעה השלישית. דעה רביעית הכי מחמירה זה בית שמאי לפי רב יהודה, שצריך ממש לשים בתוך המים עד הקרקעית, והיא כנראה סוברת שכאן אי אפשר בכלל להשתמש בכל מיני מחיצות סמליות. הרי סוף סוף, גם אם אני אשים מחיצה על פני המים, מתחת למחיצה המים זזים ומתערבבים אחד עם השני, אז כל הדעות שראינו עד עכשיו לא היה אכפת להם מזה, העיקר שברגע שאני לוקח, אני לוקח מים שנמצאים בצד של החצר שלי. לעומת זאת, בית שמאי לפי רב יהודה אומרים אין דבר כזה, אנחנו צריכים לעשות מחיצה של ממש שבאמת תדאג שהמים שלנו יישארו רק בצד שלנו, והמים שלכם רק בצד שלכם, ולכן צריך מחיצה של ממש שממש תחצוץ בין החצרות. עד כאן ההסברים של הדעות, ושתי שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה שגם רב נחמן בשם רבא בר אבוה סבר שמחיצה תלויה מועילה מעל גבי מים, ולכן גם אם אין מחיצה מעל הבור, אבל שמו במיוחד בשביל המים איזושהי קורה מעל פני הבור, כלומר מצד לצד, שחוצה את הבור לשניים, והקורה הזאת רחבה דה לתפחים, היא גם כן נחשבת כמחיצה תלויה מעל המים, והגמרא קוראת לזה קל הוא שהקל הוא במים, זה זה שהיא כולה מיוחדת למים, לפחות לפי הדעה הזאת. עד כאן השלב השלישי ראינו את כל הספרות. בשלב הרביעי, כיוון שכבר דיברנו על מחיצה תלויה, אז אנחנו נפרדים קצת מהנושא שלנו של מחיצה מעל בור מים, ומתמקדים במחיצה תלויה. בינתיים ראינו דעה שאומרת שהיא לא מועילה בכלל, דעה שאומרת שהיא מועילה רק במים, למשל רב נחמן ושם רבא בר אבוה, ודעה שאומרת שהיא מועילה אפילו מעל יבשה, למשל רב יהודה ואגב גם רב יהודה. עכשיו נראה עוד שתי דעות, וזה דעת רב יוסי ודעת רבי חנניה בן עקביה. אז לגבי רבי יוסי, אומר רבי יוחנן שהוא בדיוק כמו רבי יהודה, כלומר שגם לדעתו, מחיצה תלויה מועילה גם מעל יבשה, ובעצם רבי יהודה למד את שיטתו ממנו. איפה רואים את זה? מסוכה. כי אומר שאת הדפנות של הסוכה, אמנם צריכים להיות בגובה של 10 טפחים, אבל 10 טפחים האלו לא צריכים להיות דווקא על הקרקע, אלא גם למעלה, באוויר, סמוך לסכך, וזה מועיל מדין מחיצה תלויה. זה מה שאומר רבי יוחנן, שרבי יוסי ורבי יהודה הם בעצם שניהם אותו דבר. אבל דוחה הגמרא באמצע עמוד ב', זה לא נכון להשוות ביניהם. יכול להיות שהם לא מסכימים אחד לשני, כי יכול להיות שרבי יהודה אמר שזה מועיל רק ברובי חצרות כי זה דרבנן, אבל בסוכה שזה דאורייתא אולי לא, ומצד שני להפך, אולי רבי יוסי אמר את זה דווקא בסוכה, כי אמנם זה דאורייתא אבל זה רק מצוות עשה, כלומר מקסימום לא ישבת בסוכה, אז ביטלת מצוות עשה, לא עברת עליו. לעומת זאת בשבת, אמנם מרובי חצרות ספציפית זה רק דרבנן, אבל כל הנושא באופן כללי זה איסור הוצאה, שזה לאו עם סקילה, אז אולי בזה גם רבי יוסי יחמיר, ממילא אי אפשר ללמוד מאחד לשני. אבל זה שואלת הגמרא, איך אתה עכשיו מעלה על הדעת שרבי יוסי יחמיר בשבת? הרי היה סיפור בציפורי, שזה העיר של רבי יוסי, והוא היה שם ראש הישיבה, שסמכו על מחיצה תלויה בשבת. אז איך אתה אומר שאולי לגבי שבת הוא אומר שאין מחיצה תלויה? עונה הגמרא, זה לא קרה בימיו, אלא זה קרה בימי בנו, רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא באמת ודאי אומר שזה מועיל גם ביבשה, גם בשבת, אבל רבי יוסי עצמו אולי לא. עכשיו רק בסוגריים, מה היה הסיפור שם? הסיפור היה שהיו צריכים להעביר ספר תורה מבית לבית כנסת דרך חצר לא מעורב. אז סתם ככה בחצר אסור, אבל היה שם בחצר מהבית ועד בכנסת איזשהו מסלול שמימין ומשמאל היו מחיצות, וככה היה אפשר להעביר דרך המסלול הזה. הבעיה היא שהמחיצות האלו לא הגיעו לקרקע, ובכל זאת סמכו על זה, כלומר מחיצה תלויה מועילה גם ביבשה גם בשבת. זה היה הסיפור שם, ועד כאן לגבי דעת רבי יוסי. לסיכום, בסוכה הוא אומר שמחיצה תלויה מועילה גם ביבשה. האם הוא אמר את זה גם לגבי שבת? לא ברור, אבל הבן שלו רבי ישמעאל ברבי יוסי ודאי כן אמר את זה גם לשבת. זה היה לגבי רבי יוסי. הדעה הבאה שנראה זה של רבי חנניה בן עקביה, זה מופיע 5 שורות לפני סוף עמוד ב', ובזה נסיים. ולפני שנתחיל אותו אני רק מזהיר מראש, יהיה מאוד קשה להבין את מה שנראה מכאן ועד סוף השיעור אם אין לכם את התמונות. אז תעצרו רגע את השיעור, תפתחו את התמונות שאנחנו שולחים בהודעות או באתר שלנו, או שתפתחו את הספר תמונות של מורות הדף היומי או בגמרא של מורות הדף היומי. כאן זה מאוד מאוד בולט שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, כי באמת מה שיקח לנו 5 דקות להסביר, בשנייה אחת יראו בציור והכל יהיה מובן. לכן כאן בשביל לקצר, לא נאריך בהסברים לגבי המקרים, אלא פשוט נאמר באיזה ציור מדובר. עד כאן ההקדמה, עכשיו חזרה לרבי חנניה בן עקביה, את הדיון לגביו נחלק ל3 שלבים. השלב הראשון זה עצם החידוש שלו, שהוא אומר שלא רק שמחיצה תלויה מועילה, היא גם מועילה במצב של קוף וגוד, כלומר גם בכאילו. מה הכוונה? תראו ציור 298 ו-299. נניח שבמקרה שדיברנו עליו בהתחלה, שיש לי בית, וממש מחוץ לחלון שלי יש נהר, ויש גזוז טרק, כלומר איזושהי מרפסת שיוצאת לי מהבית, אז אם אני רוצה לעשות מחיצה תלויה רגילה, זה מאוד פשוט. אני עושה חור של 4 על 4 טפחים ברצפה של המרפסת, ואני בונה שם בחור ארובה מרובעת שיורדת 10 טפחים, זה מחיצה תלויה, ואני יכול לקחת מים דרכה. זה לא חידוש. מה כן החידוש לרבי חנני בן עקביה? שאני לא צריך לעשות הארובה הזאת בפועל, אני יכול לעשות כאילו שעשיתי אותה. כלומר, ברגע שהגזוזטרה הזאת מספיק רחבה, שאם הייתי רוצה, הייתי יכול לגזור אותה כביכול, ולקפל חלקים ממנה כלפי מטה, בשביל ליצור את אותה ארובה, תראו ציור 298, זה מספיק. אני לא צריך ליצור את הארובה בפועל, מספיק שאני יכול בכאילו לעשות את זה. עכשיו, איזה גודל של גזוזטרה זה דורש? אני צריך שיהיה לפחות 4 על 4 באמצע, ומסביב 10 טפחים לכל כיוון, בשביל שאני אוכל לקפל אותם וליצור ארובה בגובה של 10 טפחים. זה אומר שסך הכל הגזוזטרה צריכה להיות 24 על 24 טפחים, עד כאן השלב הראשון, החידוש של רבי חנניה בן עקביה. השלב השני זה שבא רבא ואומר שרבי יהודה ורבי חנניה בן עקביה אמרו דבר אחד, בעצם באותה שיטה. למה? כי בשניהם יש חידוש גדול לכולה לגבי מחיצה תלויה. רבי יהודה מחדש לכולה שזה מועיל גם על יבשה, רבי חנניה מחדש לכולה שזה מועיל גם בכאילו. זה רבא, אבל מיד אוכי הבאי, מה הקשר? זה שני חידושים שונים. כלומר, רב יהודה אמר שזה מועיל מעל יבשה, אבל אולי הוא לא יאמר שזה מועיל בכאילו. לעומת זאת, מצד שני, רבי חנניה בן עקביה שהקל בכאילו, אולי הוא לא יקל במקרה של רב יהודה. עכשיו כאן בסוגריים אני אעיר שאני הייתי מצפה שהגמרה כאן תאמר שרבי חנניה אולי מקל בכאילו, אבל אולי זה דווקא מעל ים ולא מעל יבשה כמו שרב יהודה אמר. אבל זה לא מה שהגמרה אומרת. מה שהיא אומרת שאולי הוא מקל דווקא מעל ים טבריה, כלומר הכנרת. כי הכנרת הרי מוקפת הרי מכל הכיוונים, אז אמנם היא קרמלית, אבל היא יותר דומה לרשות היחיד, אולי דווקא שם הוא מקל לעשות כאילו, אבל אולי בנהר רגיל, אולי שם הוא לא יקל. זה מה שהגמרה אומרת. בכל אופן, אביי דחה את הקשר שעשה רבא בין רב יהודה לבין רבי חנניה בן עקביה, אמנם שני מקלים במחיצה תלויה, אבל זה כולות שונות. עד כאן השלב השני לגבי רבי חנניה בן עקביה. השלב השלישי, ובזה נסיים, אומרת הגמרא, כיוון שרבי חנניה בן עקביה חידש אפשר לעשות כאילו, ובשביל זה הוא דורש גזוזטרה של 24 טפחים ל 24 טפחים, אומרת הגמרא, האמת היא, אפשר לעשות כאילו גם במקרים קצת יותר גבולים עם גזוזטרה יותר קטנה, וכאמור, חייבים לראות את הציור בשביל להבין את זה, ונראה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה של אביי, והוא אומר שאם אני לא שם את האחור, הצעה הראשונה זה של אביי, והוא אומר שאם אני לא עושה את החור באמצע הגזוזטרה, אלא בצד שסמוך לכותל, ואם אני גם נעזר בלבוד, אז אני לא צריך גזוזטרה של 24 על 24, אלא מספיק לי 24 על 14. למה? כאמור, קשה לתאר במילים, פשוט תראו ציור 300 ו-301, זה יהיה מובן תוך שנייה, זו הצעה הראשונה. הצעה השנייה זה אם במקום להשתמש בגזוזטרה אופקית, אני לוקח את אותה פלטה של הגזוזטרה ומעמיד אותה סמוך לקיר של הבית, אז מספיק לי שהיא תהיה בגובה של 10 טפחים וברוחב של 6 טפחים ועוד קצת בכל צד. למה זה מספיק? כי שוב אני עושה כאילו שאני מקפל את הלוח הזה לכיוון הכותל, תראו ציור 302, וזה יוצר לי בעזרת לבוד ארובה של 4 על 4 טפחים, זו הצעה השנייה. הצעה השלישית זה של רבון הברד רב יהושע, שאומר שאם מדובר שאני רוצה לעשות את הארובה הזאת לא בחלון של חלק ישר של הבית, אלא בפינה של הבית, תראו ציור 303, אז אני יכול להסתפק אפילו בפחות מזה. כלומר, הגובה עדיין צריך להיות 10 טפחים, אבל הרוחב יכול להיות 2 טפחים ועוד קצת בכל צד. אני יכול לעשות כאילו שזה מתקפל, וזה גם כן ייצור לי ארובה של 4 על 4 טפחים, תראו ציור 304. אלה שלוש ההצעות שאפשר להשתמש בפלטה יותר קטנה ממה שהציע רבי חנניה בן עקביה, ועדיין לעשות כאילו שאני מקפל את זה ולהשתמש בלבוד, וכך ליצור בכאילו ארובה של 4 על 4. עכשיו שואלת הגמרא, אז למה באמת רבי חנניה בן עקביה עצמו לא הביא את האפשרויות האלו, אלא להשתמש בפלטה גדולה של 24 על 24 ואחור באמצע? עונה הגמרא, כי הוא דיבר על מקרה שהפלטה לא סמוכה לכותל. תראו ציור 305, לכן צריך 24 על 24. עד כאן השלב השלישי לגבי רבי חנניה בן עקביה. אני מתנצל בפני שמי שאין לו את הציורים אני מניח שבלי הציורים זה סינית, רק לומר את העיקרון שלפי רבי חנניה אפשר לעשות כאילו שאני מקפל בשביל ליצור את אותה ארובה של 4 על 4 בגובה 10, גם בלי לקפל בפועל. ובזה הגענו למשנה בפי זין עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי בור בין שתי חצרות. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על בית ללא דיורים, כלומר שהם נסעו לשבת, האם זה אוסר בחצר או לא, לפי רבי מאיר כן, לפי רבי יהודה לא, לפי רבי יוסי ורבי שמעון, תלוי האם יש סיכוי שהם יחזרו. לכן בגוי זה אוסר, ביהודי שנסע לעיר אחרת זה לא אוסר, ביהודי שנסע לאותה עיר, לרבי יוסי זה אוסר, לרבי שמעון תלוי למי הוא נסע. אם לבת שלו מן הסתם יישאר שם וזה לא אוסר, אם לבן שלו יש סיכוי שהוא יריב עם הכלה והוא יחזור ולכן זה אוסר, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על בור מים בין שתי חצרות שלא עשו עירוב ויש חומה שעוברת בין החצרות שעוברת גם מעל הבור הזה, האם זה מספיק או שצריך להוסיף עוד משהו בתוך הבור עצמו, ודיברנו בתוך הבור על שלושה מיקומים, המיקום העליון שזה הכי מקל, המיקום האמצעי על שפת המים של הבור קצת שקוע במים, והמיקום התחתון בתוך הקרקעי של הבור וזה חוצץ את כל המים עד טפח מעל פני המים, אלה שלושת המיקומים, ואת הדיון לגבי כל זה חילקנו לארבעה שלבים. השלב הראשון היה הדעות, לפי רבי יהודה לא צריך שום תוספת, לפי רשב"ג צריך, לבית שמאי למטה, לבית הלל למעלה, זה במשנה. בגמרא הסברנו מה זה למעלה ומה זה למטה, רב הונא מקל ואומר שלבית הלל הכוונה היא למיקום העליון, ולבית שמאי המיקום האמצעי, רב יהודה מחמיר יותר ומוריד את כולם בדרגה, כלומר לבית הלל המיקום האמצעי, לבית שמאי המיקום התחתון, זה היה השלב השני. השלב השלישי זה להבין את הסברות, הלכנו מהמקל למחמיר, שתי הדעות הראשונות זה רב יהודה שלא מצריך כלום, ובית הלל לפי רב הונא שמצריכים במיקום העליון של הבור. הסברנו שכאן אמנם מדובר במחיצה תלויה מעל מים, אבל כיוון שהיא לא נעשתה בשביל מים, אלא בשביל יבשה, זה נחשב מחיצה תלויה מעל יבשה. רב יהודה אומר שגם מחיצה תלויה כזו מועילה, לכן לא צריך שום תוספת. רב הונא לפי בית הלל אומר, זה לא מספיק, לכן צריך תוספת של עוד מחיצה תלויה בתוך החלל של הבור, במיקום העליון, כי מחיצה תלויה מעל יבשה לא מועילה, אבל מחיצה תלויה מעל מים מועילה. אלה שתי הדעות הראשונות. הדעה השלישית אומרת שצריך על פני המים, כי מחיצה תלויה מעל מים גם לא מועילה, והדעה האחרונה, בית שמאי לפי רב יהודה, צריך ממש בתוך המים, כי לא מספיק מחיצה סמלית, אלא צריך ממש לחלוק את המים לשני חצאים. זה היה השלב השני, והבאנו את רב נחמן בשם רבא ברבוע, שגם כן אומר כמו הדעה השנייה, שמחיצה תלויה מועילה, אבל רק מעל מים, כי אומר שאם שמים קורה רחבה דלת תפחים, זה מספיק. ושלב רביעי ואחרון, אם כבר דיברנו על מחיצה תלויה, ראינו כמה דעות, נראה עוד שתי דעות, רבי יוסי ורבי חנניה בן עקביה. רבי יוסי גם אומר שמחיצה תלויה מועילה מעל יבשה, הוא אמר את זה לגבי סוכה, ורבי יוחנן מניח שממילא הוא ורבי יהודה הם בעצם אותה שיטה, אבל דוחה הגמרא, אולי הם לא מסכימים. כלומר, אולי רבי יהודה אמר את זה רק לגבי עירובי חצרות שזה דרבנן, אבל בסוכה שזה דאורייתא אולי לא, ולהפך, רבי יוסי אולי אמר את זה רק בסוכה שזה איסור עשה, אבל בשבת שאיסורי הוצאה הם סקילה, אולי לא. זה לגבי רבי יוסי. לגבי רבי חנן בן עקביה, הוא חידש משהו אחר, וזה שכשעושים מחיצה תלויה על ידי ערובה בשביל להוציא מים, לא צריך לעשות אותה בפועל, אלא מספיק שבפלטת עץ שיש לי שם מחוץ לבית, יש מספיק שטח בשביל ליצור מזה את הערובה, אני לא צריך ליצור את הערובה בפועל, אלא מספיק שאני כאילו יוצר את הערובה, וממילא תראו ציור 298-99, אם יש לי פלטה של 24-24 טפחים, אני עושה חור באמצע, ועושה כאילו שאני מקפל את השאר בשביל ליצור את הערובה, וזה מספיק. זה החידוש של רבי חנניה בן עקביה. רבא אמר שבזה הוא בעצם סובר כמו רבי יהודה, כי גם רבי יהודה חידש חידוש גדול לגבי מחיצה תלויה, שזה מועיל גם מעל יבשה, אבל דחה אביי, נכון, שניהם חידשו חידוש גדול, אבל זה לא אותו חידוש, וגם אולי רבי חנניה אמר את זה רק בכנרת ולא בסתם נהר. ולסיום, כיוון שרבי חנניה בן עקביה אמר שעושים בכאילו, הגמרא הביאה עוד כמה הצעות של בכאילו, ולפי הצעות אלו אפשר פלטה שהיא יותר קטנה מ-24 על 24, אז למה רבי חנניה בן עקביה לא הביא אותם? כי הם מדברים על מקרה שזה סמוך לכותל ומסתמך על עבוד, והוא דיבר על פלטה שהיא באמצע נהר ולא סמוכה לכותל. כל טוב.